לכן דיברנו בברכת כהנים שהיא מצוות עשה מן התורה, וגם יש מהפוסקים שכתבו שגם אנחנו המאזינים הישראלים גם כן מקיימים. בכל אופן, יש שם שבעה מיני עושר. ברכת כהנים חשובה מאוד מאוד מאוד. שים את זה לפני כן, אתה לא צריך שכולם יראו אותך, מספיק אני אראה אותך. אז יש שבעה מיני עושר שמוזכרים בברכת כהנים, והביא אותם עליו השלום אברהם אבינו, כתב בספר ספר יצירה, כתב שבפסוקי ברכת כהנים יש שם שבעה מיני עושר שאדם זקוק להם בעולם. ומה הם? כנגד יברכך חוכמה. ויבקש חוכמה לא רק בשבילו. יש היום בעיה אחת חמורה מאוד, אומר לכם את האמת, שכל אחד מתפלל אינדיבידואל על עצמו. פלל על כל ישראל. אתה מתפלל, תפלל על כולם. ועד רבה, לא למדנו שגם חולה וגם עקרה, ואפילו חוץ מכם נפטר שמתפללים עליו, פלים על כל ישראל וגם עליו. כי כמו שאמרה השונמית, בתוך עמי, אנוכי יושבת. נכון? חכם משה יושב לבד, לא יודע למה. לא יודע. טוב. בקיצור, צריך לכלול עצמו עם כולם. ואז מברך את כולם, בזה הוא מתברך. וכיים עלן, כל המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. וכן על זה הדרך, ראינו את זה בכמה מקומות. וגם טוב להתפלל בעד כל עם ישראל. אז אבקש, בברכה, שכל ישראל יזכרו לחוכמה. ממילא גם הוא. וישמריך זה בנים. מי שאין לו בנים, שיהיה לו בנים. ואנחנו שיש לנו בנים, שישמור אותם השם. הנה חיילים נמצאים בכל מיני מקומות. כל הזמן אנחנו צועקים, צריך להתפלל, שישובו בשלום, יצאו לשלום וישובו בשלום, ולא יקרה שום נזק. וזה הלך מסכן אתמול, מסר נפשו בשביל עם ישראל, כדרכו מדי לילה, ועם האבונות הרבים, מי יודע איזה אבון גרם, שזה לא הלך כמו שהיה צריך. ואיך זה שהגויים התהללו והשתבחו. תראה כמה הזוהר העריך יותר מדף על דוד המלך. שדוד המלך לא חטא. גמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. ועד היום יש רשעים גם בתוכנו שמדברים על דוד מלך ישראל. וגמרא מפורשת. ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. אלא שאכלה פגם, זאת אומרת הוא הקדים. ומה היה? היא לא הייתה אשת איש. כי כל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות היה מפקיד בידי בית הדין. והיה אומר, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הרי היא גט מעכשיו, לא אחר כך. והוא הפקיד, אוריה יצא למלחמה עם בני עמון והפקיד. אומר הזוהר, בא השטן ואמר לקדוש ברוך הוא, אבל תראה, הוא משקר גם, אבל הוא לא חיכה 3 חודשים של הבחנה. צריך להיות 3 חודשים בין הגירושין לנישואין של השני. אמר לו, היה שהרי בחודש אייר עומד יואב בן צרויה ומכריז, בואו התגייסו למלחמה. יש מלחמה שדוד מלך ישראל נגד עמון, נגד בינה, מתי נהרג אוריה? באלול. סליחה, המעשה של בת שבע היה באלול. אחר כך אמר לו, טוב, ניסה כל פעם להגיד איזה דבר, ענה לו הקדוש ברוך הוא. והיא הייתה קשרה. אחרת, איך היה יוצא ממנה שלמה, והיה נשאר מלך, וממנו מלך המשיח. חס ושלום, יזר הפסול. אז אם כן, מה העוון? דוד המלך אומר, בתהילים, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, אלא הוא אומר לו, לך לבדך חטאתי, לאוריה לא חטאתי, עם בת שבע לא חטאתי, אלא לך כלפי חוץ היה חילול השם. מה חילול השם? זוהר אומר, באותו הרגת בחרב בני עמון. בא אליו נתן הנביא ואומר לו לדוד, אתה לא בסדר, חוץ מכבודו, דוד המלך בחיר השם, מי אני שאני אצטט עליו דברים כאלה? אומר לו, באותו הרגת בחרב בני עמון. מחילה. שפוק קצת, תוסיף מים חמים. מחילה. באותו הרגת, אותו הרגת בחרב בני עמון, מה פירוש? אומר לו, השר של עמון למעלה מתגאה ומתהלל, הרגתי יהודי, ולא סתם יהודי, קצין יהודי, שזה לא פחות ולא יותר היה שליש של דוד. הוא היה אוריה החיתי, ועוד קוראים לו אוריה, אוריה. ועוד יותר אמר לו בת שבע, מעולם אוריה לא יכל להתקרב אליה, כי הוא לא היה איש. אתה לא בעיה. אז כך שבת שבע הייתה נשמרה מיוחד לדוד מלך ישראל. זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. צועק על זה רבי שמעון. ואומר שכל הסיבה שהחרב של בני עמון, מה יש בחרב של בני עמון? אומר רבי שמעון ששם מצויר נחש, הסמל שלהם נחש, כי הם נחשים. אז הוא הולך ומתהלל. ולכן כשנהרג יהודי צריך לומר השם יקום דמו, כיוון שהשר של אותה אומה מתגאה ואומר, בידי היה האיש הזה, אני הרגתי אותו, והוא הולך את כל האומות והשרים, הוא מתהלל שם. אנחנו אומרים לו, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, וניקיתי דמם לא ניקיתי, הרנינו גויים עמוק, כי דם עבדיו יקום. שלוש פסוקים בתורה, בנביאים ובכתובים. ואז הכל בא על מקומו בשלום. וכל זה יהיה בקרוב. יראו עינינו איך הקדוש ברוך הוא בא מבוצרה. איפה זה בוצרה? רש"י אומר בירדן. מכיוון ירדן הוא מגיע. נביא ישעיה צועק, מזה בא מבוצרה. חמוץ. מזה בא מאדום. חמוץ בגדים מבוצרה. צועק ברוב כוחו. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לי נקם ושילם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל מלבושי הגאלתי, פורה דרכתי לבדי, ומעמים אין איש איתי. ויז נצחם על בגדי, וכל מלבושי הגאלתי. אומר המדרש, ברגע שהתמלא המעיל של הקדוש ברוך הוא, דם של כל הנרצחים של ישראל, שנהרגו במשך כל הגלויות, יבוא ויגאל אותנו. אז הוא יקים אותם, והוא, עד כדי ככה הגמרא אומרת, יש שאלה בהלכה בכלל אם הוא צריך השכבה, אם הוא צריך בכלל קדיש, כי הוא ישר עולה למעלה, איך שנהרג. והגמרא דורשת מכמה פסוקים. אחד הפסוקים, זמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך, תמאו את אחר קודשך, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בסך חסידיך לחייתו הארץ. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? נתנו את נבלת עבדיך, קורא לו נבלה. חוץ מכבודכם זה אחד רשע. ופתאום בסך חסידיך, אומרת הגמרא, ברגע שהוא נהרג, אפילו היה רשע, חס ושלום, נהיה חסידיך. ולא עוד אלא, אפילו גוי שנהרג בשביל ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. זה דברי הזוהר בעצמו. יש מדור מיוחד לנהרגים הגויים שהורגים, שנהרגו בשביל להציל את ישראל. אז כמה זה כואב לו לקדוש ברוך הוא כשיהודי נהרג והשר של האומות יושב ומתהלל, לכן צריך לנקום את נקמת עבדם. אז זה צריך להתפלל וישמריך, שישמור את כולם. אחר כך יאר, כוון חיים של בריאות. מה, אני עושה מבחן אחרי זה, תזכרו את זה בעל פה. כי אי אפשר ככה, ואת הכנסת הבא, צריך לכוון מה מכוונים בכל אחד. יאר, למה בריאות? כי האדם שהוא חולה, פניו כזה נופל, או סובל מאיזה דבר, רואים אותו חיוור, פנים כמותים, וכולי, זועפים, הרופא הפחיד אותו, לא עליכם, עשה CT, עשה זה, אבל כשהוא בריא, חזק, איך הוא מדבר, איך הוא צוהל, פניו מהירות, הוא נותן לך בריאות. אחר כך אני חונקה, כפשטו, תן לך חן. מה זה חן? חינם, גם כשלא מגיע לי. ייתן לך פרנסה גם אם לא מגיע. ייתן לך בנים גם אם לא מגיע. ייתן לך הצלחה גם אם לא מגיע. חנינה. זה נקרא חן, חינם. אחר כך, יישא, זה עושר ומנהיגות. נשיאות. יהיה לו גם עושר וגם מנהיגות. מה זה צריך מנהיגות? מה, אני רוצה להיות ראש העיר? מה, אני רוצה להיות חבר כנסת? חס וחלילה. טוב לי פה? מה חסר? אלא בבית, בכל מקום, הילדים שלו ישמעו לו, אשתו תשמע לו. אז זה נהיה מצב טוב, אידיאלי. אבל כשכל דבר יש ויכוח, עם השותפים, עם הלקוחות, עם הסוכנים, עם העסקים, אז זה לא טוב. כך שיש לו מנהיגות, אומר, זה אדם מיוחד, זה אדם, זה, איזה נחמד לדבר איתו. מה, כדאי לשמוע מה הוא אומר. זה נקרא יישא, נשיאות. שלום כמשמעו. אז אנחנו חוזרים עוד פעם. עוד פעם. יברך, אמרנו, חוכמה. נכון? וישמריך בנים. אחר כך יאר, בריאות. חיים ובריאות. זה יאר. תן לו בריאות וחיים ארוכים וטובים. ויחונקה חנינה. יישא עושר ומלכות. או מנהיגות, איך שתקרא לזה. שלום כמשמעו. אז הנה שבעה דברים שהם גורמים לאדם עושר. נרמזו בשש מילים. לברכה וישמריך, יאר ויחונקה, יישא שלום. אז תזכור. לברכה, אמרנו בנים. חוכמה, נכון? לא, למה אתה לא מתקן אותי? אני רוצה לראות אם אתה זה. אז לברכה, מה זה? חוכמה. וישמריך בנים. יאר, בריאות, חיים של בריאות. אחר כך, וחונקה, חן, חנינה, בחינם. יישא, זה עושר ומנהיגות. מה אמרת עוד מילה? וממשלה. יופי, טוב מאוד. כי כך כתוב בספר יצירה, תמורת ממשלה עבדות, לגויים עבדות, לנו ממשלה. אחר כך, שלום כמשמעו. זה הסדר שאדם יכוון בהם, והביא אותם רבי אברהם אזולאי עליו השלום, בספרו חסד אברהם, ואמר תדע כמה חשוב זה, והכל בברכת כהנים, ומי צריך לכוון? בעיקר הכהן. וגם אנחנו. אומר, ולכן כל אדם ירשום לו בסידורו, ליד כל מילה, במקום הפסוקים שכל אלה אומרים, אסור להגיד שום פסוק בשעת ברכת כהנים. יש כאלה מסתכל בעלונים, אחד קורא בספר. ראיתי אחד, ריבונו של עולם, איזה זקן, איזה פאות, מה זה שווה? אתה עושה נגד גמרא, נגד הלכה, נגד הכל. הגמרא אומרת, האם יש? למה אתה מדבר? הגמרא אומרת, אם יש, אתה הרשית לו לדבר. הגמרא אומרת, אם יש עבד שאדונו מברך אותו והוא לא עונה לו, לא שומע לו, הקדוש ברוך הוא יורד באותה שעה. מה זה? ועוד כותב לך לאלו נשמת. תגיד פסוק כזה, לאלו נשמת, הוא מסכן המת, מורידים אותו עוד יותר למטה. שם מרחם. לא כתב עליו השלום רבי אליעזר פאפו. עולה בן אדם מפטיר והוא קורא בר מינן. לא יודע לקרוא הפטרה. לא יודע. אני פעם אחד מסכן הלך יביא איזה אברך שיקה מקומו, עשה טעויות יותר ממנו. אמרתי לו, ערבה איך ערבה צריך. אז נותן לו לקרוא במקומו והוא לא יודע לקרוא. לוקחים את אביו, כך כותב רבי אליעזר פאפו. מענישים אותו, אמרו, תסתכל איזה גולם הבאת לעולם. שזה שלחנו אותך לכאן. אז מה יעשה? יזכור חכם, יזכור איזה חזן, מישהו שיקרא בשבילו את ה... עכשיו יש לנו בעיה. כן. אני ברכתי?
אני ברכתי?
כן. כן, ונגיע לזה תכף. עכשיו, יש לנו בעיה עם כהן שמחלל שבת בפרהסיה. רבותיי, לצערנו זה מצוי מאוד, מגיעים אלינו שאלות מכל המקומות. גם בירושלים. בא כהן, והוא מחלל שבת בפרהסיה, הוא בא עולה לדוכן ברוב חוצפתו. תדעו, זה גוי. כמו שלא יכול להיות שיעלה איזה מחבלן או איזה גוי, לעלות, לברך אותנו, ככה גם זה לא יכול לעלות. אבל מה, למנוע אותו, אנחנו לא נריב איתו, לא נעשה אגרופים בבית הכנסת, אבל אם הוא כהן יחיד, תצאו החוצה. אבל אם יש איתו כהנים אחרים, תשתקו. כמובן לא מכבדים אותו לעלות כהן ראשון, הוא לא מצטרף לשבעה עולים, וכו' וכו' וכו'. פרט שהוא כהן, וזו חוצפה, הוא מחלל שבת פרהסיה. ומורד בקדוש ברוך הוא יבוא יעמוד לנו על הדוכן יגיד ברך תמו קדשנו במצוותיו איזה קדשנו תמה מתומה כולו חתיכת תומה זה כמו לא מהול עזר קורא לו מי שלא כן מחלל ברית זה יותר גרוע כי ברית זה רק קרת ובחלל שבת חייב סקילה אין כמו שבת שבת צריך חמורה מיום הכיפורים שטח הרמב״ם פרק למד שבת ועבודה זרה שכולים ככל התורה כולה ולכן מי שמחלל שבת או מי שהוא המיר את דתו או מומר או נשוי עם גויה זה דינו כגוי לכל דבריו בשולו בשולי גויים ינו ין גויים והיום זה נהיה דבר של מה בכך כי מצויים אנשים מחלל שבת לצערנו וכולם מתערבים איתם, ובאים, יש שמחות בית הכנסת, זה הפך להיות כמו מועדון. יש אזכרה, יש זה, הוא עושה הדה, עושה סעודות, עושה מאכלים, ובר מצווה, ונדע מה במחלל שבת. מה יוצא מזה? אז זה אסור לו לברך את ישראל. ודע, יש מהפוסקים שטענו, שאני קורא להם תינוקות שנשבו, אבל אני שואל אתכם, זה תינוק שנשבע? שרבותינו דיברו? מה זה תינוק שנשבע? בוא, למה אנחנו מסלפים את ההלכה? תינוק שנשבע זה אחד שגדל בין הגויים, או גדל, לא עליכם, במקום של חילונים גמורים, ובחיים לא ראה דת ולא ראה דתיים. היום, במצב של היום, עם כל אמצעי הקומוניקציה, יש אדם שלא יודע שיש אלוהים, יש אדם שלא יודע עשרת הדיברות, יש אדם שלא שמע על חג השבועות, יש אדם שלא שמע על מתן תורה, יש אדם שלא שמע... שיש בית הכנסת ואומרים שמה ישראל מה? לא יכול להיות תינוק שנשבע יש לעניינים מסוימים אנחנו נקרא להם כגון משל בהלכה מובה שהרבה עובדים בעבודה ואין להם מניין אז מצטרפים להם גם מהללי שבת מה הדין? אז הצדק עוד רבו של הבן איש חי כתב לפני 200 שנה כתב שכן אנחנו מצרפים אותם אומר למה? הוא אומר, אתה עכשיו היום איזה יום? יום שני? שלישי, בסדר? יום שלישי היום. הוא אומר, הוא בא מפלל מנחה עכשיו. אתה יודע מה הוא יעשה עד שבת? עד שבת הוא יחזור בתשובה. ובית, עצם זה הוא אומר, הוא בא לבית הכנסת, לוקח סידור, נשק אותו, שם כיפה על הראש, אז זה מוכן לקבל עליו עול מצוות. למה מחלל שבת? אנחנו אומרים, הרמב״ם כתב שהוא כגוי, כי הוא מורד. ולא רוצה לשמוע, כמו אלה הרשעים, שהוא נגד הדת, נגד ה... זה נלחמים בתורה, נלחמים בדתיים. זה, כן, זה מורד, זה אין לו תקנה. הוא יותר גרוע מגוי. אבל זה מסכן, בא בעבודה, אומר, רוצה להשלים עניין. אני רוצה להגיד קדיש, תגיד לו, תגיד. הוא בא לעלות את התורה, אנחנו נעלה אותו. אלא מה, נעשה גם מוספים, מה הבעיה? אין מוספים, מפתיר הוא גם מוסיף. זה נקרא אחד עולה למניין שבעה כך כתבו הפוסקים כך מביא הרב חידה ולדוד אמת שלפעמים יש בדיוק שבעה עולים ומפתיר אחד מהם פסול מה אני אעשה? אני המפתיר, אני מצרף אותו והכל בין השמונה יוצא אחד אז אנחנו בסדר אבל לכן צריך להורות ואם הוא בא לשאול אומרים לו אל תעלה עד שיפסיק לחלל שבת בפרהסיה זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו בעיה עם כהן, וזה מצוי, כהנים שנשאים גויות. בפרט היום, עם מה שיש, עם התערובת של הגויים שבאים מחוץ לארץ, יש כאלה נושאים מהם לחוץ לארץ, ונושאים גויות, מתחתנים איתם, לא משנה אם הוא רשום איתם בתעודת זהות, לא רשום בתעודת זהות, יש כתובה, אין כתובה, עשו חתונה, לא עשו חתונה, הוא חי עם גויה, הוא תמה. הגוי הזה נפסל מלהיות גוי, להיות כהן, הכהן הזה, סליחה. הכהן הזה, כי כתוב בתורה, אישה זונה וחללה לא ייקחו. אז היא אסורה משום זונה, כי כל הגויות, חכמים אסרו אותם משום נשגז, נדע שפחה הגויה זונה. כך כינו אותם. אז זה חס ושלום עובר עבירה, והיא קשורה עם עוק הכלב. אז זה לא עולה ראשון לתורה, לא נושא כפיים, ואפילו שלפי חוק אותה מדינה, יש לו נישואים רשמיים, נרשם במשרד הפנים, משרד החוץ, משרד המשפטים, ואפילו היועץ המשפטי אומר עליו קדוש, 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 אנחנו נגיד לו תמה, תמה, תמה. יש לו כיפה, וגם קצת זקן, ראית? פגשתי אותו, אני באיזה מקום. אז זה תדע, כל שהוחזק איתה, שחי איתה כמה פעמים, עכשיו, אם שמעת עליו חד פעמי, אז אולי חזר בתשובה, עזב אותה. הלך עם איזה גויה, ואני יודע מה. אבל זה חי עם איזה גויה, יש לו קשר איתה, ומדי פעם נפגש איתה וכדומה, חילל את כהונתו, ועבר על דבר שהכהנים מוזהרים עליו, בכל רגע שהוא חי איתה, הרי זה חי באיסור, והוא פסול לכל הדברים כולם. עד שיעשה תשובה אצל חכם מפורסם, ויורה לו דרכי התשובה, לקבל עליו, זה צריך לומר וידוי, לחלות צנעליים, ללכת 400 נזוף, ואחר כך יבקש שיעשו לו אתרה, ואז יקבל עליו לעזוב אותה, או יגייר אותה, ואז יכול לחזור אל מקומו. מי שכתב שהם נקראים תינוקות שנשבו, יש שאלות ותשובות בני ציון, הוא היה רבי ציון ליכטמן, מביא אותו מרן ביביע עומר, שהם נקראים, הם לא מזידים, אלא הם. אז הוא מדבר על, בזמנו היו אנשים, שלא היו כל כך יודעים, מעמי הארץ, אנשי הכפרים, או אנשים שלא למדו תורה ממהם, והוא לא ידע בכלל את האיסור. אבל היום מי לא יודע, הם כולם יודעים, זה מפורסם. לכן צריך להיזהר בזה, כי מרן כתב מומר אינו נושא כפיו. מה זה גדר של מומר? כמה אופנים יש. אחד שהוא אמיר את דתו, אפילו כלפי חוץ, שתיים, שהוא נשוי עם גויה, ושלוש, שהוא חי כגוי. אז נשוי עם גויה זה נקרא מומר, אפילו שהוא לובש שני תפילין, ומעשרה ראשונים, ועושה את כל המצוות שבתורה, חי עם גויה, אין לו תקנה. זה גוי גמור, כשורה עם מוק הכלב, עד שיעזוב אותה. זה... לכן צריך להיזהר, מצויים הרבה כהנים, מצערנו גם פלו לשמוע חזנים ושליחי ציבור שהם כאלה. קוראים בתורה, חזנים ושליחי, אדם יברח משם, ילך יתפלל יחיד בביתו בראש השנה ביום הכיפורים, ולא יתפלל בכנסת שיש שם כהן או חזן שהוא נשוי עם גויה. זה מצוי הרבה היום, תדעו בהרבה ערים. מושבים, ערים, השם מרחם. פעם זה היה דבר רחוק בחוץ על הארץ. היום זה פה, בתוכנו. מי יודע? שם מצילנו. מה רוצה? כהן? נו. הוא עובר לב מהתורה. גם כן פסול. כהן שמגלח בתער. כהן חסר, בוא תמנה לי את כל השצה, לא תעשה. שהוא יודע ועובר עליהם. כן. מה רווק ורווקה? מה אתה, על מי אתה צוחק? רווקה זה נידע, עובר קרט כל רגע. רווק ורווקה. היום זה נהיה דבר, היא הרוסה שלו, זה שלו. מה, איזה, באיזה צורה אנשים היום מתייחסים לזה? באיזה סלחנות? הורים גם כן לא אכפת להם. הם באים לישון אצלם בבית. מה זה? אנחנו כלבים? שמעת כלב פעם מתחתן? אולי יש בצפון תל אביב. למה הוא לא מתחתן? כי כל שבועיים הוא הולך עם כלבה אחרת. מחליף אותם כמו גרביים. אנחנו עם קדוש. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. רווק ורווקה. רווקה פירושו נידה. חייב קראת. אדם שאוכל ביום כיפור, אני אשים אותו חזן? הכהן שאוכל ביום הכיפורים, אני אכניס, אעלה אותו לדוכן? לא. אז אותו דבר גם כאן. זה קראת וזה קראת. נכון או לא? תקן אותי אם אני טועה. יופי. אנחנו לומדים. אני לא באתי פה לגזור עליכם גזרות. כן, מבררים את ההלכה. סלח לי אם דיברתי קצת בטון תקיף, כי אנשים יותר מדי עשו מזה כבר משחק. אני מבקש סליחה שדיברתי קצת ככה בחריפות, כי זה כואב. אתה לא יודע, כל יום יש לי סיפורים כאלה. כל יום, כל יום. זה נורא והיום, וההורים לא מודעים לזה. עד כדי כך באים אצלי אמהות, הבעלה, הבן שלה, סליחה, חי עם גויה, והיא רוצה להביא את הבן עם הגויה ועם הילדים בקידוש ליל שבת. אני אומר לה, תזמיני גויים, בואי נלך לעיר העתיקה, מקלנסווה, ומכל מיני מקומות, או נביא מבירות, מחיזבאללה גם כן, ותשים אותה על השולחן, כן? חס וחלילה, היא אומרת. אז מה זה? זה גוי. זה לא נכד שלה בכלל. כי הוא מתייחס לאמא שלו. אמא שלו גויה. אז היא צועקת, היא רוצה לעשות לו ברית מילה ובר מצווה. אמרת, עד שאת צועקת על זה, תצעקי על הבן, שכל רגע הוא חי עם הגויה, והיא תמאה, מתמא את עצמו, וכל ישראל סובלים בגללו. מה עשה פינחס ונלעזר? בגלל פעם אחת, ויקח רומח בידו, והם הבוכים, משה רבנו ואהרון היו בוכים. מה נעשה? אלא שאין דברים ונשמעים היום. עכשיו יש בעיה נוספת, כהן שהרג נפש מישראל. לא, בעיה חמורה מאוד. אז קודם כל, אלה שהרגו בצבא, שימשיכו להרוג עוד ועוד. כן ירבו, אינשאללה. מה זה רק 7, 8, אני יודע כמה. מה? שיש 8 מיליון. נעשה דילול אוכלוסין קצת. אז כהן שהרג את הנפש, תקשיב, יהודי, אפילו בשוגג, שים לב כמה זה חמור, אפילו בשוגג, כגון שחס ושלום, חוץ מכם, נסע ברכב ודרס מישהו והרג אותו. זה, יש לו בעיה. אינו נושא כפיו. למה? כתוב בפסוק. גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיהם, אני לא אומר ידיכם חס ושלום, ידיהם דמים מלאו. זה הידיים שלו עם דם. ממשיך הפסוק ואומר, ופריסכם כפיכם, העלים עיניים מכם. אומר הקדוש ברוך הוא, הכהן הזה שהרג נפש, הוא בא פורס כפיים לברך את ישראל, אני מעלים עיניים ממנו. וואי וואי וואי. אז עכשיו אנחנו בבעיה. יש אומרים בפוסקים שאם זה היה אונס גמור, זאת אומרת, איזה בן מסכן, הוא קטר רכבת, נסע, ובא אחד השתגע, החליט לשבת על הפסים בכוונה, או התכוון להתאבד לו עלינו, או קפץ לו לכביש בכוונה, זה משהו אחר נגד הכללים, והרכב היה תקין, אבל בתנאי עכשיו הוא בבעיה. אנחנו צריכים לבדוק לו את הרכב, אם הבלמים היה בסדר, הברקס, הכל עבד, הכל כמו שצריך, והוא נקט בכל אמצעי הזהירות. וחרף זה, בא השוטה הזה המסכן ונכנס תחת הגלגלים ונהרג, מקרה כזה מותר לו לשאת את כפיו. ויש על זה, זה המקור בגמרא, בואו נדון בסוגיה, כיוון שיש קצת חילוקי דעות בין האשכנזים לספרדים. לספרדים זה הרבה יותר חמור, לפי מרן. יש גמרא בברכות, אמר רבי יוחנן, כל כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו. שנאמר, ידיהם דמים מלאו, פריסכם כפיכם. בא הרמב״ם, אמר אותו הדבר. אומר, אפילו עשה תשובה, וצם, 40 יום צם, ונתן צדקה, והלך לקבר, וביקש מחילה, ובכה, ועשה, אין, אז לא צריך כפיו. ישראל, הוא ישראל כשר, אבל הוא לא כהן. הוא לא יכול לברך ברכת כהנים. הוא רצח. כי, כמו שאמרנו ש... ברזל לא עולה על המזבח, אז אותו הדבר גם כאן. כן, אבל לא ראשון, לא בתור כהן. וכן פסקו, אתה היית ישן כשדיבר, ברוך השם, שמשמור אותך. זאת אומרת, וכן גם פסק מרן השולחן ערוך, וגם הפרי חדש היה רבה של ירושלים, שהשם ישמור את ירושלים מכל מיני ראשי ערים ורשעים. יציל אותנו מהם. אז הגאון הפרי חדש שעמוד הלילה בתפילה, כותב ככה, הרמה, רבם של אשכנז חולק. הרמה כותב בהגהה, אם עשה תשובה, אפשר לפרוס כפיו, וכך מנהג, כך הוא כותב, וכן מנהג האשכנזים. אבל לפי מרן והרמב״ם, בשום פנים ואופן לא. גם מרן חכם עובדיה הביא את השאלה הזאת, ופסק שאין דבר כזה. למה? הם הולכים לפי דברי האור זרוע, שמועיל לו תשובה. אבל הרבה מנחם רקנתי, וגם הזוהר הקדוש כתב, שברגע שהוא רצח אפילו בשוגג, חילל את הכהונה שלו, וירד מהמדרגה. זהו. קורה שבן אדם נפסל, מה לעשות? לא קורה שאחד שוללים לו את התואר בצבא, או מעבירים אותו לדרגת תוראי? גם זה. הוא נהיה ישראל מן הישראל רגיל. עכשיו, אותו הדבר בחווה דעת, בחלק ה' שם הרב מביא, רשימה ארוכה של פוסקים, שכולם סוברים, שאם הכהן הזה, חלילה, הרג נפש, אז אין מה לעשות. ולא רק זה, גם יש תשובת הרלנח. אתה יודע מה זה מהרלנח? רבנו לוי בן חביב, היה רבה של ירושלים בזמן מרן. בזמן מרן, רוב החכמי ישראל היו בצפת. היו 200 גדולי ישראל. 200, אתה שומע? לכן מרן, ראשי תיבות, 200 רבנים, נשמח. אבל פה בירושלים היה רבי לוי בן חביב. הוא היה פליט מספרד. אז כן, בתור ילד, הורים שלו ברחו, והנוצרים לקחו אותו, גידלו אותו כנוצרי. ואותו ילד בן קרוב בן מצוות, פחות או יותר, ברח משם, מתגלה לו, והלך וישב אצל היהודים, למד תורה ונהיה גאון גדול. ועלה לירושלים ונהיה שם רב גדול. היה פה רבה של העיר, הוא שנלחם עם רבי יעקב ברב. אז הוא כתב שם שאפילו אם אין עדים כלל שהרג את הנפש, אבל הוא יודע שהוא כן הרג. ואפילו שזה בספק, עד כדי כך הוא החמיר. אסור לא לשאת את כפיו. כך גם הכנסת הגדולה, היה גאון אדיר לפני 400 שנה, רבה של איזמיר. מי זה היה? חביב. רבנו היה חותם חביב. מפה יצא השם חביב, חביב. חיים בן יעקב בן בנישתי, עליו השלום, כך כתב שאסור. וגם העלייה רבה, גם יש כמה מחכמי אשכנז. לכן הוא מביא שם הראש, נשאל שאלה. היה מעשה, אחד רכב על סוס. היו עושים מרוץ. והיה רץ. וידוע ששם אף אחד, המשטרה סוגרת את הכביש או את המסלול, אף אחד לא חוצה. בא אחד שוטה, נכנס. וזה עם הסוס, דרך אותו, הרג אותו. מה לעשות עכשיו? הסוס נפצע קל. לקחו אותו לבית חולים גריאטרי. אבל זה, אבל בינתיים הוא נרצח. והרוכב היה כהן. בא לשאול אותו, אמר, זה תלוי איך. אם היה באופן שיכל לעצור את הסוס, וראה אותו מרחוק, תלוי מה היו תנאי השטח. אבל אם לא יכל, וזה רץ ויזיק, אז זה הכל תלוי איך שזה היה. אם הוא בפשע עושה את זה, זה מזיד. ואז מזיק בגופו חייב. אבל עליו אחי, אנחנו נפתור אותו. הכל תלוי במקרה איך זה היה. הביא שוב גם כן מעשה שהיה אחד עולה בסולם, ופתאום הסכן באמצע שהיה עולה, הסולם התמוטט ונפל על איש אחד שהיה מתחתיו והרג אותו. מה דינו? אומר גם כן, תלוי אם זה היה סולם שהוא ידע שהוא רעוע או לא ידע. קורה לפעמים תקלות שהן לא צפויות. זה היה בלתי צפוי. אז לפי פרטי המקרה, ככה מביאים את מז"פ, מחלקת זיהוי פלילי, עושים בדיקות שטח, ולפי זה, אני לא יודע, אני לא סומך עליהם, אבל אני אומר את זה בדרך משל. זאת אומרת, אנחנו נעשה בדיקה, ולפי הבדיקה נדע מה התוצאות, וכך... עכשיו, הרג, לא שמעתי אותך? ואחר כך? הבן שלו לא אשם. הבן שלו לא אשם. אתה שאלת? רופא מנתח. שוב פעם. צריך לחקור מה היה שם. אם הוא לקט בכל אמצעי הזהירות לפני כן? או לא? מה? הכל יש. סליחה. הכל יש. כמו בכבישים, כמו במכוניות, כמו בכל דבר, גם ברפואה יש. תתפלל לשמוע, יש כל מיני עניינים. לכן צריך להתפלל, איך אמר הרמב"ן, נחמני, שלח דברו וירפאם, וימלט משחיתותם. מה זה משחיתותם? משחיתותם של הרופאים, שלא יטעו הרופאים, ויעשו איזה דבר שלא בסדר, ויצא מתחת ידו, הרוג, השם ישמור. מובן בפוסקים. בפוסקים מובן שצריך לעשות כפרה. כדין רוצח. וזה קרוב למזיד. כי היה לו לפני כן לקחת את כל החישובים. יש שאלה פעם, באו לרבי יוסף חיים, שאחד נתן לו הרופא איזו תרופה. היה חולה באיזו מחלה קשה. נתן לו תרופה בלילה. וזה מקום לתת לו תרופה, נתן לו סמן מוות. והעמית אותו, וזה קרוב שלו, אח שלו, לא עליכם, אבא שלו. נתן לו תיקון, אמר לו, הוא נקרא רוצח. היה עליו לבדוק טוב. אפילו בלילה הוא ישן, וזה, אין דבר כזה. לא שמים שם מוות ליד זה. יש ארון מיוחד, פינה מיוחדת, ששם שמים דברים שהם מסוכנים. דברים שלא מסוכנים, וכן אם לא נתן לו מינון נכון והרג אותו, אותו דבר. זה אותו דבר. היה גם לא עליכם שאלה אחרת בהלכה. בר מינן, אישה, כמה רבותינו הזהירו שלא תרדים את התינוק איתה במיטה. היא הניקה והייתה עייפה מסכנה וחנקה אותו. נתנו לה תיקון. שמרחם? לא, לא פשוט. לכן אדם צריך להתפלל כל הזמן שלא יבוא. איזה מילים, שגיאות מייבין, מנסתרות נקני. מה? אני לא שומע אותך. כהן מה? מה זה מצוות דאורייתא? ודאי, הכל, הוא לא כהן. כן, הוא לא כהן. סליחה? למה? נו, הוא שאל את זה. הילדים כהנים, הילדים לא אשמים. מה הם אשמים? הם לא עשו כלום. הוא שזה. עכשיו נחזור, די, השם הצילנו מכל מיני מקרים. עכשיו, מה קורה? כהן שיש לו תחבושת או גבס ביד. מה דינו, האם זה מפריע לנשיאות כפיים או לא? אז היום בימינו הכהנים מכסים את הידיים בתלית. בזמן התלמוד לא היה ככה. לכן הזהירו שצריך לעצום את העיניים. בזמן התלמוד היו עוצמים את העיניים. לא היו מפותחים את העיניים. למה השכינה שורה על ידם. אבל היום תקנו שיחסה את הידיים. אלא מה? יש כהנים לא נזהרים. חסה וזה לא מחוסה לגמרי. אתה יכול לראות את הידיים. לכן צריך זהירות. לכן צריך זהירות גדולה. אז אם ידם מחוסות בתלית, ולכן העם לא מסיחים דעתם, כי כל האיסור משום שאנחנו נסיח דעתנו מכהונה, מברכת כהנים. תראה כמה זה חמור. אז פה תבין, אלה שקוראים תהילים, אלה שקוראים פסוקים, אלה שעושים כל מיני פעולות באמצע ברכת כהנים, איזה עוון הם עושים. נורא והיום, זה לא דבר פשוט. אז בגלל שלא יהיה שיח דעת, אסרו חכמים שאם הכהן הוא צולע, או עולה בבתי שוקיים, גרביים וכדומה, נעליים וכל מיני דברים כאלה, כי אנשים מסתכלים על זה. אז במקום להקשיב לברכת הכהנים, הם רואים אותם. אז כאן בגבס וכדומה כתבו הפוסקים שאם הוא מכסה את הידיים, אז מותר. כי הרמב״ם כתב בפירוש, כהן שיש לו מומים בפניו או בידיו, לא יישא כפיו מפני שהעם מסתכלים בו. במקום להקשיב לברכת כהנים, הם מסתכלים עליו. לעלות לתורה הוא עולה, אבל לא כהן. שאלו את זה. הוא נקרא ישראלי. הוא לא כהן. כהן הוא לא נקרא. אני לא חייב לכבד אותו כבר. עכשיו, אם המנהג, מחילה, אתם שיושבים רחוק, אז מי שיש לו שאלה, אני לא שומע אותו. אז תסלחו לי, אלא אם כן יש לכם מיקרופון, או תדברו בקול. אז הבית חדש כתב, למשל, שאסור להתפלל בכפפות. עכשיו עוד מעט חורף. יש אנשים שסובלים מכוויות קור. הוא סתם ככה סובל מאיזה, יש לו רגישות בכפות הידיים. יש כאלה שהם נזהרים לשים כל יום איזה קרם על הידיים, קרם הגנה. למשל, אמר לי אחד, הוא הלך, הוא גר בקנדה, בא רב אחד מירושלים לבקר אותו. אז הוא לפני צאתו מהבית, אמר לו, תשמע, תברח את הפנים, שם קור אימים, במונטריאול. אמר, לא, עזוב אותי. הוא שם על הזה. אומר, זה יצא, חצי דקה, חוצה ברח, מהר, בא, מהר. נכנס לפריג'דר. שם 15 מעלות מתחת לאפס, 18, לפעמים יש גלי קור כאלה. אז אנשים הולכים, הם מורחים את הפנים, הם מורחים את כפות הידיים, והולכים עם כפפות. אחרת, יתאבש לו היד, האור יכול לרדת. יש כאלה מרוב הקור, חס ושלום, ייפול לו אצבע, ייפול לו האף. מאיפה יביא אף? יעשה השתנה. השם ישמור. צריך לקחת איזה מחבל, לחתוך לו את האף, ויהיה לו אף של מחבל. אז זה בעיה עכשיו, מה יעשה? אז אומר, זה, הבית חדש כותב, אסור להתפלל מכפפות. האמת שזה בעיה, באלה שמתפללים, למשל חיילים בצבא, במחנה או במקום פתוח. יש שם קר מאוד, יש לפעמים בלילות קור מתחת לאפס. אין ברירה. אז מותר, ישימו את הידיים בכיסים. השאלה כפות, כפפות, כי יש בזה בעיה, כתוב עליו, אל תבואני רגל גאווה, ויד רשעים, אל תני דני. ולא יהיה מעשה, כך מובא במסכת פסחים. ישכר איש כפר ברקאי, הוא היה כהן, ועובד בבית המקדש. הוא היה כזה עדין, כזה מראה, כקרום מהסוסייטי, באיש עדין, ונזהר מחיידקים וכדומה. והרי שמה שוחטים, מביאים כל מיני כבשים, כל מיני, אפילו עופות, ועם מן העוף קורבנו. כבשים, עגלים, פרים, שברים, והכל, ומנתחים אותם לאיברים, הכל בזריזות, באיזה מהירות. אז הוא היה שם בתי ידיים, והעירו לו חכמים, אמרו לו, אל תשים. לא, אומר לא, אמרו לו, אתה מכבד את עצמך, ומחלל קודשי שמיים. עד כדי כך, אומרת הגמרא, צבחה עזרה, יום אחד שמעו את הקירות של בית המקדש צועקות, צא מכאן. והוא המשיך, הוא לא שמע. עקשן היה. והנה יום אחד, היו יושבים המלך והמלכה, והיו יושבים, ואיזה אוכל להביא לצהריים? יש ארוחה. הגיעה שרת החוץ של אנטרקטיקה. עשו סעודה לכבודה. מה עושים? אז היא אומרת, השף בא לשאול, מה להכין? היא אמרה, תלה. הוא אמר, לא, עגל. היה ויכוח, מי יותר טעים, מה יותר טעים? אמרו לו, זה, אמרו לו, אז הוא אמר עגל, היא אמרה, תלה. אז אמרו, אתה יודע מה, איפה ישחר כפר ברכאי? תקראו לו, בוא הנה, אתה כל היום מתעסק עם בשר, תגיד, איזה יותר טעים? אמר, מה? בטח. עגל, בטח כבש, מה עגל? לא. אמר לו המלך, אתה אמרת נכון, אבל עשתה לי ככה ביד, לא, תחו לו את היד. עכשיו זה פעד, עכשיו תחו לו את היד, הלך שילם שוחד, שחתכו את יד שמאל. וחתכו לו את יד שמאל, והמשיך לעבוד ביד ימין. עכשיו בא יום אחד המלך, אחרי שבוע, רואה אותו, מה היד שלו שלמה? אמר לו, הנה, חתוכה, מראה לו את השמאלית. אמר לו, לא, אבל אתה ימני, אני גזרתי את הימין, תחתכו לו גם את זה. אומרת הגמרא, הנה קיבל את עונשו. אז מכאן למדנו גם, צריך לכאורה להיזהר, גם להתפלל, שנתפלל לא יהיה בכפפות. אבל אמרו הפוסקים, שתלוי, אם זה אדם חולה, או נמצא במקום פתוח, למשל, כמו שאמרנו, אין ברירה, הוא נמצא בשטח פתוח, אין לו איפה לעמוד, ואין לו איזה מעיל או איזה בגד שיעטוף את ידיו, מותר. במקרה כזה, יהיה אפשר לעשות כן. והביאו ראיה, שהראיה, כתבו הפוסקים, שהכהן, לפני שנושא כפיו, יוציא את הקריחות של התפילין סביב אצבעותיו, שיהיו הידיים שלו פנויות. לא יהיה זה. טבעת לא מפריעה, אבל הקריחות של הידיים, וכן, אז באותו הדבר, אדם שנוטל לולב, איתו לולב, בחוץ לארץ למשל, הם מניחים תפילין בחול המועד. אנחנו פה בארץ ישראל, אחרי הולכים, אחרי הזוהר, וזה דבר שחכמי אשכנז נכנעו לזוהר. הם היו כל הזמן נגד, רצו להמשיך במנהגם, כי בחוץ לארץ נוהגים כן להניח תפילין בחול המועד. אבל הזוהר כתב בפירוש שאין להניח תפילין בחול המועד, על זה אנחנו סומכים. אז הספרדים, גם במדינות ספרד, לא נהגו להניח תפילין בחול המועד. באשכנז כן נהוגים. אז פה בארץ ישראל, אפילו הרב פיינשטיין ועוד הרבה, ופה כל חכמי ירושלים, יצחק וייס, בעל מנחת יצחק, ציצליעזר ועוד, כתבו שאנחנו פה נוהגים כמו הזוהר הקדוש, כמו אחינו הספרדים, שלא להניח תפילין בחול המועד. השמה עם נטילת לולב לחול המועד, והוא עם לולב בידו. צריך להזיק את זה בשתי אדם. להתרוג ביד שמאל. זה חציצה, צריך להסיר. לכן טבעת, אם יש לו ביד טבעת, צריך להוציא אותה, שלא יהיה חציצה. לכן, במקרה כזה, כן. אלא מה? אם יש רטייה שהוא אנוס, למשל גם בלולב, יש לו איזה, חס ושלום, חתך או איזה גדם או איזה דבר, ושמו לו איזה תותב, או שמו לו איזה גבס, או כאן כמו המקרה שאנחנו מדברים בו, שהיד שלו שבורה והוא שם גבס, זה אין לו אנוס, אז זה שם את זה לרפואה, זה לא מעכב, כך כתב המתי יוסף, גם היביע עומר ועוד, גם כן. עכשיו יש עוד הגבלה לכהן, זה אחת התקלות שיש לנו היום. היום מה קורה? באים בית הכנסת, אז זה סעודת מצווה. יש בר מצווה, יש שבת חתן, שבת ארוס, זה שבת שלפני החתונה גם. קוראים לזה שבת ארוס, אני יודע מה, שבת קלה, שבת דודה, ויש שבת של היורצייט של סבתא שלו, ויש כל מיני, אז מביאים לבית הכנסת, בצמחה מנדוס, ובורקסים, וקוגל, וקובנה, וכל מיני דברים. אתה יודע מה קורה? כבר בשחרית. ישמח משה מתנת חלקו, ישמח משה במאכלים. הם איפה? במטבח. אני פעם הזמינו אותי להיות סנדק שם רחוק, ליד הרי מחנה יהודה עוד. את הכנסת באיזה פינה, אני לא יודע אפילו את הכתובת שלה. לקחתי והלכתי. עכשיו הלכתי, אני הולך ברחוב, לא רואה שום איזה תנועה. פתאום אני שומע מאיזה חלון אחד, הוא צועק לו את הביצים, תביא את הזה. אז אני מסתכל, אני רואה מטבח, זה היה החלון של המטבח. אמרתי לו, סליחה, פה יש ברית מילה, כי הברית היה צריך להיות בן שחרית, אמרו לי, לפני קריאת התורה. אני הגעתי, היה ישמח משה. אמרתי, כן, כן, פה. אז נכנסתי, הראה לי איפה הכניסה. אז איך דרך הביצים, הריח שלהם, והבורקס, משם נכנסתי. אז זה היה כבר עוד לפני ברכת כהנים. אז נכנס הכהן, הוא בא ליטול ידיים, מריח את הריח של הביצים. תן לי ביצה אחת כזאת, אוכל אותה, בלי אין קידוש, אין כלום, אין דבר, אני מקדש עמו ישראל. ולוקח עוד כוסית ושותה. עכשיו מה הוא עושה? עולה לדוכן או לא עולה לדוכן? מה אנחנו עושים? הגמרא אומרת, שיקור אסור בנשיאת כפיים. מנה נמלה. אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. למה נסמכה פרשת כהן לפרשת נזיר? לומר, מה נזיר אסור ביין? אף כהן מברך אסור ביין. לכן גם עד כדי כך, הגמרא שואלת, איך היום הכהנים מותר להם לשתות? אולי פתאום יבוא המשיח, ופתאום יבנה בית המקדש, והוא יצטרך לבוא לעבודה, אבל הוא שטוי. עכשיו יש לו חתונה של הבן שלו, יש לו בר מצווה, יש לו אני יודע מה, עשה איזה סעודת סיום, ולקח שתה יין, ורביעית יין נהיה שיקור. מה יהיה? אז הרמב״ם כתב, אם שתה רביעית יין, שומע, בבת אחת, לא נושא כפיו עד שיסיר את ינו מעליו. למה? ברכה זה כמו עבודה, ברכת כהנים ועבודה בבית המקדש, זה אותו דבר. אבל אם שתה אותו עם הפסקה, או עירב עם היין מים, אומר הרמב״ם, מותר. שתה יותר מרביעית, אפילו שזה היה מזוג, אסור. כך כותב הרמב״ם. עכשיו אנחנו עושים מים בירה, ומים שאר המשקאות, אז תיקח את היין ותעשה חשבון. יין רגיל היום זה 14% אלכוהול. אז כמה צריך רביעית יין? 86 גרם. חצי של 86, כמה זה? 43 גרם. אז אם יש לי כבר כפול, תכפיל את ה-14 וחצי, נגיד 28% אלכוהול, אז גם בחצי רביעית אסור. רבע רביעית ודאי יהיה אסור. אז גם המשקאות של 40%, אם הוא שתה כמות של קרוב לרביעית, זה ודאי אסור לו לגשת לדוכן. ולכן בתפילת מוסף זו בעיה חמורה מאוד. הם אוכלים ושותים, אז כהנים יימנעו מכך. בכלל גם אנחנו המתפללים מוסף, טוב שלא, אדם לא יעמוד להתפלל כשהוא שטוי. כי גם שטוי לכתחילה, יש הבדל בין שיקור לשטוי. שטוי, שתה רביעית. שיקור, זה אדם ששתה לא יכול לדבר לפני המלך. שהוא מבולבל כזה, אתה מדבר איתו, הוא עונה לך תשובה אחת העניין, שתי תשובות לא לעניין. זה נקרא שיקור. זה בעיה. אבל שטוי, יש מקום בתפילה, לגבי תפילה. אני צריך דעה צלולה. לכן צריך להיזהר בזה. רבותיי, אולי נקרא כעת מזמור יושב בסתר, ובבקשה, קצת ככה בכוונה, נאמר את המזמורים יחד, כדי לעורר רחמי שמיים, בפרט אחרי לימוד תורה, אז לבקש רחמים על עם ישראל, בפרט החיילים, בפרט אנשי יושבי עוטף עזה, יושבי הצפון, כי הגויים כולם, זה האיראנים, הם עושים את כל הזה. הם מחכים לנו מכל מיני כיוונים, אבל הנה לא ינוע ולא ישן, שומר ישראל. והוא רוצה לשמוע את צעקתנו כדי לחתום פיות השטנים. אז אנחנו קוראים כעת להצלחת כל עם ישראל בעד כל מי שבישראל השרוי בצער. וינועם, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה אדן קונן עלינו, ומעשה אדן קוננו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה אדן קונן עלינו, ומעשה אדן קוננו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה אדן קונן עלינו, ומעשה אדן קוננו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה אדן קונן עלינו, ומעשה אדן קוננו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה אדן קונן עלינו, ומעשה אדן קוננו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה אדן קונן עלינו, ומעשה אדן קוננו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה אדן קונן עלינו, ומעשה אדן קוננו, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי הומצו דתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יציל לך מפח יקוש, דבר רבות בעברתו, יעשך לך, תעד כנפיו תחסה, צנה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ העוף יומם, דבר באופל יהלוך, וכתב ישות צהריים, יפול מצידך אלף, ורבבה ממינך, אליך לא ייגש, רק ועיניך תביט, שילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב, באהוליך. רבותיי, רגע בפסוק הזה, לכוון, כך כותב רבנו הארי, סופי תיבות, יוד וו ה' חף, כף למד חף, שני מלאכים, ששומרים את האדם, כל אחד מישראל, ולכתו בכל מקום. יוד וו ה' חף, כף למד חף. וסופי תיבות, כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל לרחיך. אז ביחד נגיד את זה שלוש פעמים. כי מלאכה ויצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. כי מלאכה ויצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. כי מלאכה ויצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך, פן תגוף באבן רגליך, השחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ופלטהו, סגבהו כי ידע שמי, יקראני ועיניהו, עמו אנוכי בצרה, חלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביהו, וראהו בשועתי, אורך ימים אסביהו, וראהו בשועתי, אנה וכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תוארנו נורא, נא גיבור דורש ייחודך, כבבת שומרם, ברכם תארם, החמץ צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש ברוב טובך, נהל עדתך, יחיד גאה, לעמך פנה, זוכרה קדושתך, שבתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות, ברוך, שם כבודתו נורמית, שיר למעלות, וסיין הילי הרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מהם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צדלך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני, שמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות עם העמקים, קראתיך, אדוני, אדוני, שמע בקולי, תהיה לאוזניך קשובות, לכל תחנוני, עם אבונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כאימך סליחה, למען תברא, קביתי אדוני כבטא נפשי, לדברו אוכלתי, נפשי לדברים שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, לכן ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה מופדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. עכשיו המזמור האחרון, רבנו הארי כותב, יש בו סוד גדול, הללוה אל בקודשו, לספור כל הללוהו, יש עשר, כנגד עשר ספירות שהם יעמדו לנו, וסופו, רבותיי, כל הנשמה תהלל, זה מרבנו הארי אורגינל, יכוון כף התף ראשי תיבות, ובזה ישמיד כל אויבינו ושונאינו. הללויה, הללוה אל בקודשו, הללוה ברקיע עוזו, הללוה בגבורותיו, הללוה קרוב גודלו, הללוה בתקע שופר, הללוה בנבל וכינור, הללוה בתוף ומחול, הללוה במינים ועוגב, הללוה בצלצלי שמע, הללוה בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלל יה, הללויה. כל הנשמה תהלל יה, הללויה. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שתעשה למען רחמך וחסדיך, ומען קדושת המזמורים הללו שקראנו לפניך, בזכות פסוקיהם, בזכות תיבותיהם, בזכות אותיותיהם, בזכות טעמיהם, בזכות נקודותיהם, בזכות שמותיך הקדושים, הכתובים בהם, והרמוזים בהם, והיוצאים מהם מראשי תיבות, מסופי תיבות, מחילופי תיבות, מחילופי אותיות, שתבטל מעלינו, מעל כל עמך, מארץ ישראל, כל גזרות קשות ורעות. תגזור עלינו ועליהם גזרות טובות. תשמור את כל אנשי הצבא והמשטרה והשליחים שהולכים בשביל עם ישראל להצילם. שמור אותם מכל צר ואויב, מכל נזק ומכשול. וכל בני ישראל ישובו בשלום לבתיהם. קיים בהם מקש כתוב, כי מלאכה וצווה לך שמורך וכל דרכיך. תשמור אותנו שנעבוד אותך כולנו והם, לעבוד אותך בלב שלם, נפש חפצה. תחזיר אותנו בתשובה שלמה לפניך. תקבל תפילותינו ברצון. תשמור את כל תושבי עוטף עזה. כל יושבי עוטף עזה, ויושבי הצפון, והדרום, והמרכז, כל עם ישראל כולו, תשמרם מכל אויב, מצר ואויב. מכל נזק ומכשול, ולא יראה להם שום נזק ושום תקלה, לא בגופם ולא בממונם ולא ברכושם. תשמיד ותשפיל כל אויבינו ושונאינו הקמים עלינו לרעה. קיים בן מקש כתוב, ויהי בנסוע הארון, כולם יחד, ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובה אדוני, רבבות אלפי ישראל יהיו לרצון עם רפי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, תזכו למצוות, תאריכו ימים בטוב ושמועות טובות ובשורות טובות.